ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
בוקר טוב, בוקר טוב, איזה בוקר, וואו. וואו, איזה בוקר, מדהים. בוקר מעורב שבו גם שמחה מדהימה, שאפשר להגיד ברוך מחיי המתים, על שובם של שני חטופים, פרננדו ולואיז, נכון? זה השמות שלהם.
נשמע כמו שיר.
וגם אבל כבד על נופלם של רב סמל עדי אלדור מחיפה, לוחם ביחידת מגלן, חטיבת הקומנדו, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה בן 21 בנופלו, ורב סמל במילואים אלון קליינמן, לוחם מילואים ביחידת מגלן, חטיבת הקומנדו, שנפל בקרב בדרום רצועת עזה בן 21 בנופלו, שזה פשוט... למה? צריך להודות על הטובה ולברך על הרעה, כי שם שמברכים על הטובה וזה מה יש, ו... ולשמוח בשמחת המשפחות של המחולצים, ולבכות באבלן של המשפחות השכולות. וזה החיים שלנו.
סוף סוף כשאתה אומר לי בוקר טוב וזה בוקר, אז זה באמת טוב, כמובן בהסתייגות המתבקשת. אגב, שכחת את מקום מגוריו של הלוחם השני, שהוא תל אביב. אני לא אומר את זה בשום כוונה. וכן, אלה החיים שלנו, בין תקווה לייאוש, בין שמחה, זה כמו יום הזיכרון ויום העצמאות. וזה פשוט, קודם כל, בוא נלך לזה שזה מחזיר קצת את האמון, הקטע הזה של אנטבה, כן? גדלנו על המיתוס הזה בצדק של הפעולות, של התחכום, של ה-against all odds, כנגד כל הסיכויים, פתאום, ועכשיו, מ-7 באוקטובר, אנחנו בצירוף אינסופי של חוסר מזל, של ברבורים שחורים, של כל מה שיכול להשתבש, משתבש, כל התקלות האפשריות, עד ששלושה בורחים כבר אנחנו הורגים אותם, כאילו זה באמת הכל חרב עלינו עולמנו על בסיס יומי, ופתאום בא הדבר הזה עם החריג של הורים הגידיש כמובן, ואתה רואה את האינפורמציה של שבק, את המודיעין של שבק, את ימם, שזו באמת היחידה הטובה בעולם. דיברתי לפני איזה חצי שעה עם מישהו שהיה שם בחמל, ואומר, הקור רוח שלהם, ברגע שהם נכנסו ושמו יד על, על השניים, ומיד כמובן דבר ראשון בשנייה הראשונה הרגו את שלושת החמושים, כל השכונה נדלקה מכל בית, כאילו הקטע שיש מחבל בכל בית ראו אותו, ואתה לא שומע בקשר את הימם אפילו עם כאילו טון דיבור, הדיבור זה כאילו הם בהליכה בטיול אחר הצהריים בטיילת, וכמובן שמיד חיל האוויר שנמצא למעלה מוריד מטסים עוצמתיים על כל המעטפת והשריון והשייטת, והם מחלצים אחורה בקור רוח. זהו, כאילו, אתה יודע מה? סיימתי, העליתי הרגע טורק, אתה לא ארוך על זה, וסיימתי בכל הכבוד לצהל, ולשבק, ולימם, ולמקבלי ההחלטות.
ביבי,
אגב, קראת הטור, כבר בטוויטר, לא העליתי אותו לטוויטר, עוד לא עלה אפילו. מנתניהו, וגלנט, וגנץ ואיזנקוט, כל מי שהיה בקבינט המלחמה, דרך רונן והרצי, הרצי ורונן, שלא זזים זה מזה, כל רבע שעה הם בחן יונס או בחן משהו, ופינקלמן שכל הזמן דוחף לפעולות כאלה, ובסוף כן, צריך להגיד את זה שוב, אני אומר את זה כל הזמן, לחץ צבאי משפיע. זה לא חזות הכל, כמו שאומרים אחרים, אבל הוא משפיע. זהו. מדהים. משפיע מאוד.
זה פשוט לא יאמן איך אנחנו ברגע שבו בשנייה לשתי משפחות חזרו החיים ולשתי כן. משפחות נגמרו החיים.
אי אפשר לתאר את זה. אי אפשר לתאר את זה, פשוט אי אפשר. באותו בוקר.
מה שכן, התפילות והבכי של נשיא ארגנטינה עזרו בכותל. אתה מבין? הוא בא לכותל, הוא רקע, אדם ישראל חי, הוא בכה. אני רוצה שביבי ילך לכותל, ואני רוצה לראות את ביבי בוכה בכותל. אם ביבי בוכה בכותל, כולם חוזרים בחיים. צד, ביבי בוכה בכותל, זה מה שאני רוצה. לראות את הדמעות שלו, יורדות.
אין לך טיפת רחמים על הכותל.
זה מה שאני רוצה.
קודם כל, הוא הולך לא מעט לכותל, ביבי. מה אתה...
לבכות, לבכות, כמו כמו שבכה נשיא ארגנטינה.
אני אגב לא ראיתי את זה, הוא בכה?
כן.
פחות עקבתי.
בכה, בכה.
וואלה.
כן.
לא, נתניהו אבל הולך, תשמע, אם אתה יודע, תלחץ עליו להניח תפילין, את זה הוא עוד לא עשה, אבל הכותל הוא הולך כל הזמן. אין לו בעיית כותל, לנתניהו. בוא.
אני שמעתי אגב שהוא הניח תפילין ויש תמונה.
אה, טוב, נו, זה סקופ. או, טוב שאני נזכר. אמרת פה לדעתי בתוכנית האחרונה שלנו ביחד, שהוא התקשר קודם לאלוף מרכז. אתה זוכר? הריב מפני שלושה ימים שאף אחד לא זוכר.
לפוקס? בעניין ההוא. אה, כן, מישהו כתב לי שהוא דיבר איתו.
אז תגיד למישהו הזה שהוא טעה. זאת אומרת שהוא איתה אותך. למה זה? למה אני אומר? כי שיומיים חיפשתי את השיחה הזו, כי אגב, הוא לא יכול להתקשר לאלוף מרכז ישירות, הוא צריך אישור של רמטכ"ל ושר ביטחון, ואני כבר... כאילו, ואתה אמרת את זה, ואני לא שמתי לב, זה היה פרסום, כאילו, זה היה סקופ, אבל זה לא נכון, לא התקשר אליו.
טוב, חשוב.
המקור, זה חשוב, המקור שזה, תשים אותו ברשימת צריך לבדוק.
טוב, אין לי מושג אפילו מי שלח לי את זה.
אני מכיר את זה. אתה לא יכול אף פעם בקצב שיש
מה שכן, צריך להגיד שגדי איזנקוט גדי איזנקוט אמר שלא יהיה מבצע לחילוץ חטופים אתה? הנה מבצע לחילוץ חטופים כמו בסטיילנד טבע
הוא לא אמר שלא יהיה, אם אני זוכר נכון הוא אמר שאי אפשר או שאין התכנות
כן
א', טעה ב', אתה לא יכול לנבא כלום כשאתה באירוע כמו שאנחנו נמצאים בו
לא, אבל להגיד מראש שלא יהיה
לא שלא יהיה, הוא אמר שאין, אנחנו לא מצליחים, אחרי שכל המבצעים נכשלו, איך קוראים לזה אמת לשעתה, אבל כן, צריך, ברור, גדי איזנקוט לא חף מטעויות, הוא לא, בוא, הקדוש ברוך הוא לא נגע כמו בביבי, הוא טועה. עכשיו, תחשוב על זה, אתה יושב, אתה פתאום השבק מביא לך את המודיעין המשוגע, אתה יודע איפה הם, אתה יודע שיש עליהם שלושה שומרים, אז מה, לא תנסה להביא אותם? תנסה. ואגב, מה שגדי איזנקוט אמר, ומדייקים אותי, זה שאין התכנות להביא את כולם. אחד ושניים זה סבבה, וזה עשה לנו פה הבוקר מצב רוח נהדר לשנינו. זה לא אירוע של מה בכך ששנינו במצב רוח טוב, מאותו אירוע, תחשוב, אין כמעט... אבל זה אחד או שניים.
כן, היה זה, אירוע דומה. זה שאתה חוגג את האירוע. זה
שהיה אירוע דומה שהם נהרגו בו. ששני חטופים נהרגו בו.
אחד,
היה אירוע
אחד,
דומה
אחד,
כזה.
אחד,
אחד יכול
כן,
להיות.
אחד.
אז תשמע, זה סטיק, זה כאילו, זה מאוד מאוד חלקלק וחמקמק האירוע.
ברור, ברור.
אבל איזה יחידה זו הימם הזו? איזה יחידה, תשמע. בנט, בצדק, הכריז עליהם כיחידה הלאומית למלחמה בטרור, והוסיף להם כסף וכוח אדם. אני אומר לך, צריך לקחת את הימם.
צריך להגיד תודה לבנט אם ככה.
קודם כל, תודה לבנט לא מספיק.
בדיוק, חשוב להגיד בבוקר הזה תודה לבנט.
גם לבנט. לממשלת בנט.
בדיוק.
אפילו הייתי בטקס, אבל...
גם לווליטה. הוא היה חלק מהממשלה.
אתה יודע מה, אז יש לו אחריות מיניסטריאלית, למרות שהוא לא היה שר.
כן.
אבל צריך להכפיל את הימם. יש עכשיו, נניח, אני לא יודע, 200? שיהיו 400.
למה לא 600?
לא, אתה מבין, אתה הולך, תמיד אתה...
לא, אתה החלטת, כן, נכפיל עכשיו את הימם, כן, נכפיל את הימם.
טוב, אז תראה, קודם כל, מילא איתך, אבל אני מסתבך גם עם יממניקים, כי ממש עכשיו כותב לי, לפני שמכפילים את הימם, שידאגו לשלם להם משכורת מכובדת, שלא לדבר על הפנסיה, סוגריים, יש לי חתן בימם, אתה מבין? טוב, גם להכפיל את המשכורת.
כן. שלא לדבר אגב על גיל תמרי שרק אתמול אמר שנתניהו רוצה את החטופים מתים כן? גיל תמרי אמר אתמול ולא פעם אחת הוא חזר על זה, על זה איזה 3-4 פעמים תוך כדי שידור לוודא שכולם מבינים שמשהו מתכוון זה משהו מתכוון שנתניהו רוצה את החטופים מתים אחרי זה, כשכנראה נזפו בו, אז הוא עלה לשידור והוא אמר, אני מתנצל, אם השתמע מדבריי, השתמע, כן?
הוציאו את דבריי מהקשרה.
לא, השתמע, יכול להיות שמישהו שמע, ויכול להיות שמישהו הבין איכשהו, כן? שהוא חושב שנתניהו רוצה, אז הוא ואז ישר הוא אמר, הוא לא הסכים להגיד שנתניהו רוצה אותם חיים, כן? אבל זה המקומות שאתם מגיעים אליהם, אתה מבין?
ברור.
זה המקומות שאתם מגיעים אליהם.
חד משמעית.
הלב לא במקום הנכון. לא במקום הנכון, זאת הבעיה. כן? אבל בסדר, בבוקר כזה נוותר לכם, יאללה, בסדר.
לא, קודם כל לא צריך לוותר לנו, וזה לא לנו, אין לנו, והלב שלנו במקום הכי נכון, ואם גיל לא שמעתי, צר לי, לא עוקב אחרי גיל, אם אמרת הדברים האלה,
לא שמעת את הדבר הזה?
לא שמעתי את הדבר הזה, סליחה, נו, היה לי אתמול יום ארוך וקשה, ולא שמעתי, אבל אני, למה אתה, אני לא מנסה...
לא, כל התקשורת הייתה על זה.
אז קורה שאני מפספס, הייתי אתמול בסיטואציה אחרת, ועבדתי על משהו, והייתי כזה חצי מנותק, חוץ מזה שגם הפועל הפסידו בדרך בכדורסל, אבל אם הוא אמר שנתניהו רוצה את החטופים מתים, זו אמירה אומללה. מה שנכון להגיד זה, שנתניהו לא רוצה לעשות עסקת חטופים, כי זה יפיל את ממשלתו, הוא רוצה חטופים חיים, כמו כולנו, הוא פשוט לא מוכן לשלם על זה מחיר מופקר, אגב, גם אני לא, רק שהמופקר אצלי הוא בהגדרה הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר אצל נתניהו, ועוד משהו, תשמע, את המחיר, אתם הרי מאשימים את משפחות החטופים בהעלאת המחיר, את המחיר קבע נתניהו, המחירון הוא על שם נתניהו, מעסקת שליט, אז בוא לא נשכח גם את הדברים האלה, בסוף בסוף המשפט הכי נכון זה שאפשר לשחרר חטופים במבצעים נקודתיים פה או שם. שנינו יודעים, לא שנינו, כולם יודעים שרוב החטופים זה חגורת ההבטחה של סינואר, למרבה הצער.
שהוא מנותק קשר כבר איזה שבועיים.
כן, רק שאתה לא יודע אם הוא מסנן את כולם או שהוא מסונן.
לא, לדעתי הוא בבעיה.
ברור שהוא בבעיה. בבעיה קשה מאוד. ואתה יודע, אצלכם, איך קוראים לו חבר שלך שם, פליישמן, הוא התנצל כבר על מה שהוא אמר?
פליישמן על מה?
אתה לא זוכר?
פליישמן אמר הרבה דברים.
אז אני, פשוט שולחים לי את זה בזמן. על זה אגב, את זה כן שמעתי, אז אני אשמיע לך את האמירה.
לוסי, אני אמרתי כבר לפני יותר מחודש על נתניהו, אין באמת אינסנטיב.
לא, זה סליחה, זה גיל תמרי.
אז יש לך את גיל.
כן, שלחו לי עכשיו, הייתי בטור שלחו לי את פליישמן, כי את פליישמן שמעתי, ופליישמן אמר, אגב, למחרת הוא כאילו, גם את המונולוג שלו למחרת שמעתי, שהוא מתפתל ומתפתל, ואיך ולא וכן, הוא אמר שצריך לעלות מדרגה עם החטופים, ו... בעצם הוא אמר שצריך, אנחנו מוכנים להקריב את החטופים, במילים שלי. גם על זה צריך להתנצל.
הוא לא אמר שצריך להקריב את החטופים.
אני אמרתי במילים שלי עכשיו, כן, אבל זו הייתה, את זה שמעתי 6 פעמים,
אוקיי.
וזו הייתה המשמעות של משהו.
אוקיי.
הייתה אמירה רעה מאוד.
המשמעות באופן כללי הייתה שיש פה שיקולים שהם גדולים מהחטופים, של מדינה שלמה, של אומה שלמה, ורוב הציבור מסכים לאמירה הזאת.
אני לא חושב שרוב הציבור מסכים מהאמירה הזאת.
תראה את הסקרים.
קודם כל, אם נראה את הסקרים, אז מה, אז למה אתה... זה כמו שאתה מביא את אוהד חמו שאמר משהו פעם, וכל מה שאוהד חמו אומר, חוץ מזה אתה לא מביא. אז אם נראה את הסקרים...
לא לדבר על איך קוראים לו, אריק, איך קוראים לו, ההוא שאתה מביא על ביבי.
אריה קינג,
אז תביא את כל התפיסת עולם של אריה קינג, כשאתה תביא את כל תפיסת העולם של אריה קינג, אז אני אביא את כל אוהד חמו, בסדר? אוקיי.
אז הנה אני עונה לך, אריה קינג אפילו עלה אצלי אתמול לשידור ב5 בערב.
נו אז.
2, אני מביא את אריה קינג לא כנציג שלי, אלא כנציג של הימין האמיתי, שאינו ביביסטי.
מה זה קשור? אז אני מביא את אוהד חמו כנציג התקשורת, מה הקשר?
מה, א' הוא לא נציג התקשורת, ב'
ואריה קינג הוא לא נציג הימין.
מול האמירה האומללה האחת שלו, בטח שאריה קינג, בוא נאמר ככה, הוא נציג ימין הרבה יותר מבנימין נתניהו.
בסברור,
לאורך זמן.
הוא, כן. גם, הוא גם קיבל פה החלטות יותר מבנימין נתניהו.
לא, הוא לא קיבל החלטות.
כן. הוא הרבה יותר חשוב מבנימין נתניהו, הוא הרבה יותר דומיננטי לעם ישראל מבנימין נתניהו, הרבה יותר משפיע מבנימין נתניהו, ואריה קינג בכלל, שהוא יוצא נגד ביבי, מצאת איזה אחד שיוצא נגד ביבי, אז אתה מעלה אותו לשידור, ומצטט אותו, וכל מיני כאלה, כאילו, ממה מצאת שלל רב. נו, בסדר, אריה קינג אמר.
זה גדול, מצאת איזה אחד שיוצא מנגד ביבי. בוא, תסתכל רגע סביבך, אפרופו סקרים, אפרופו אתמול, 37-18, ו-43-22, או משהו כזה, בהתאמה לרשות הממשלה.
כן, כן.
אז אם אתה רוצה סקרים, תלך על הסקרים עד הסוף.
סקרים שבאחד סמוטריץ' 0, באחד סמוטריץ' 6. שמענו על הסקרים שלכם.
אריה קינג, לא, נשמה, אל תשקר את עצמך, אותי אני מרשה לך לשקר. סמוטריץ' מאוד הגיוני, שביום אחרי שמתברר שוב שהוא שר אוצר בעצם בערך כמו שאני הסנטר של מכבי תל אביב, יורד מתחת לאחוז החסימה הכי גיוני בעולם. ובסקר
אחר, בערוץ 13, הוא 6 מנדטים, נו, אז הסקרים שלכם שווים לקליפת השום, שאגב, כל בחירות רואים שהם שווים לקליפת השום. כל בחירות, אתם עושים קמפיינים שלמים עם הסקרים שלכם, שביבי מפסיד, שביבי מפסיד, ואז ביבי מנצח, שרק אצל מומו פילבר רואים שהוא מנצח, ואני תסלח לי, מאמין לסקרים של מומו פילבר, ואני רואה בסקרים של מומו פילבר שהגוש הוא על 56-57, מה לעשות, ושהליכוד והמחנה הממלכתי פחות או יותר על אותם מנדטים. אתם עושים שם מניפולציות, ובגלל זה התשובות שלכם והתוצאות שלכם בסקרים הם מגוחכות, ובגלל זה בערב אחד סמוטריץ' בסקר אחד הוא 6 מנדטים, 6, לא 4, לא 5, 6 מנדטים, ובסקר השני הוא 0 מנדטים. חבר'ה, את הלוקשים שלכם אכלנו במיטלה כשצלחנו צנחנו עם רפול, וב-48 כשהיינו בלוד וברמלה. תעשו לי טובה בבקשה, לא בלודג' ולא ברמלג'. תודה.
אז ככה, ההבדל בין 6 מנדטים לאחוז החסימה זה 2 מנדטים, כי אם יש לך כל אחד פחות מ4, אתה לא עובר, וזה הכי, אבל הכי, והכי קרוב לטעות סטטיסטית, כי זו הטעות הסטטיסטית.
זה 3 מנדטים, לא 2. 3. לא,
כל אחד פחות מ4 מנדטים,
נכון,
כל אחד.
משישה לא זה 5, 4, 3 מנדטים.
לא, אז 3 מנדטים ו-99 זה גם מתחת לאחוז החסימה.
נכון, הבדל של 3 מנדטים.
תחזור, אתה לא צריך רק מורה לאנגלית, אלא גם מורה לליבה ולמתמטיקה.
כן.
עכשיו, אנא ממך, תן לי לענות לך, ואל תקטע אותי. סקר האחרון של פילבר שעשה לליברמן, אתם 30-23, 6 ו-4 אמרתי, לגבי אריה קינג, נכון? הוא לא קיבל החלטות, הוא לא קיבל אף פעם החלטות. אם הוא היה בעמדת מקבלי ההחלטות, הוא לא היה משחרר בחיים 1027 רוצחים על חייל, הוא לא היה משחרר בחיים את יחיא סינואר, הוא לא היה מביא את השליח הקטרי עם 30 מיליון דולר כל חודש במזומן, הוא לא היה מחזיר את חברון, הוא לא היה רץ לוואי פלנטיישן וחותם על עוד, הוא לא היה והוא לא היה, אתה מכיר את הרשימה הזאת יותר טוב ממני, ולכן אני מביא אותו, כנציג אותנטי של הימין, כי יש פה ימין. אני מדבר על אנשים שאין להם הפרעת דו-קוטבית של נתניהו, זאת אומרת, משועבדים לאיזושהי קאט. יש עדיין ימניים כאלה, לא הרבה אולי, אבל יש. עכשיו לגבי פילבר, גם פה אתה צריך להחליט. אם אתה מאמין לסקרים שלו, אז גם הייתה פגישת הנחיה עם נתניהו. זה לא יכול להיות שהוא משקר בבית המשפט, שהוא אמר בכל העדות שלו עד הרגע האחרון. יש בעיה עם התאריך שהוא מסר. אבל הוא אמר, הייתה פגישת הנחיה, שזה השוחד של הליטיק, לא זוכר איזה, אבל בסקרים הוא צודק, לא, 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 חביבי, תבחר. בוא אבל נשנה רגע אווירה לקראת סיום, ונבחר את למי רק כאן 2.
למה?
למי רק כאן 2.
מה זה הוויכוח הפופוליסטי הזה? מה זה? לאף אחד לא יחסר הכסף, יהיה כסף לכולם, אבל אני אומר, זה לא הזמן לשנאת חינם, זה הזמן לאחד את הכוחות ולהפסיק עם הפירוד הזה.
למה השמעתי את זה? כי זה הוא אמר ממש עכשיו, בדצמבר, שבאו בטענות על הכספים קואליציוני, יהיה כסף לכולם. עכשיו מפרסם הדוח של האוצר, אנחנו בבור של 10 מיליארדים, אין כסף לכולם. וזה בהפרש של חודש. סתם, רציתי להזכיר לך את זה.
אין שום בור, יש למדינת ישראל יתרות של איזה 250 מיליארד דולר. תפסיקו לבלבל את המוח על המצב הכלכלי. יש מלחמה, הורידו את דירוג האשראי כי יש מלחמה, אתם חוגגים על זה כמו שחגגתם בקורונה, כמו שאתם חוגגים מפלות של ישראל. למה אני אומר שלבכם לא במקום הנכון? כי יש מפלות של ישראל, אתם חוגגים. מחלקים בקלאות. זה המצב שלכם, לבכם אינו במקום הנכון. אתם כל היום, אתה יושב פה בוקר בוקר ומקריא דברים רעים שקורים. להוציא את דיבת הארץ, אתה פשוט כמו החטא המרגלים, מוציא את דיבת הארץ, מקריא דברים לא טובים שקורים, כל היום מפרסם דברים, לפרסם מפלות, לפרסם דברים לא קורים. כן, גונן בן יצחק ציית שזה דבש, הורדת דירוג האשראי זה דבש, איזה אחד גיא הירשפלד גם כתב, חגיגות, מצא, חוגגים, מפלות, חוגגים, זה מה שיש לכם להגיד, הכל רע, הכל לא טוב. אני חושש שאתם רוצים במפלת ישראל, בגלל נתניהו, הגעתם למצב כל כל כך מטורף שאתם רוצים במפלת ישראל. זה ממש ערב רב, זה תכונות של ערב רב, זה דבר נוראי. אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו לגבי שליט. תראה, למה זה נבזות על שליט? כי גם עכשיו אתה לא אומר שאסור לשחרר מחבלים, כן? אתה אומר, לא, אני לא יודע, לא זה, כאילו יש לגיטימציה, אתם נותנים לגיטימציה, חלק אומרים בריש גלי, כן? לשחרר מחבלים, לשחרר, לעשות עסקה, לשחרר את כל המחבלים, את כולם, 6,000, לשחרר את כולם, תמורת, כולם תמורת כולם. אבל את נתניהו, שאותו קמפיין ניסיתם לעשות בתקופה של גלעד, שעשיתם בגלעד שליט, ואתם מנסים לעשות אותו עכשיו, ש-80% מהציבור שהגעתם בסוף תמך בעסקה הזאת, 80%, כל האלופים שלכם, כל הדגנרלים, עשו את הרשימות שלהם, כן, לשחרר שאפשר, נתמודד עם זה, מדינת ישראל חזקה, תדע להתמודד. אותו דבר כמו שאתם אומרים היום, סלבס נכנסו לצינוקות, כן? נכנסו לצינוק, ישבו בצינוק וכל הדברים האלה. אז אתם עם, 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 עם תמיכה של 79%, 80% בזה, עכשיו אתה בא כל יום ומחדש, והוא שחרר את סינואר, והוא עשה את עסקת שליט, והוא עשה את חברון. מה על חברון? הוא יכל לו לעשות את חברון אחרי אוסלו? כל המדינה פה הייתה בשגעת של אוסלו. טמטמתם במשך עשרות שנים מדינה שלמה לניתוק מהקרקע, לניתוק מהמסורת, לניתוק מההוויה היהודית, ציונית. אז כזה, שיגעתם מדינה מדינה שלמה, הוא יכל לו לעשות את זה? הייתה לו ברירה? כמו שאמרתם, לכבוש את עזה, אותו דבר. איך הוא לא כבש את עזה? הקונספציה. כל מערכת הביטחון אומרת לו, כן, חמאס מורתע, וצריך להעביר כסף, וצריך לתת מהקטרים, ואייזנקוט, ובני גנץ, והרמטכלים, וכולם אומרים לו, צריך לתת את הכסף מקטר, וראש המוסד, והם מורתעים, וצריך לתת להם, להוציא פועלים, והכל שקר, 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 אדנים של שקר. אתם חיים על אדנים של שקר, ואתם יודעים את זה. אתם יודעים שאתם משקרים. אתם יודעים שאתם משקרים. הכל שקר. גם בעניין גלעד שליט, גם בעניין אוסלו, הקונספציה. הכל שקרים רק בשביל שאתם חושבים, מה הקונספציה שלכם? אבי אבות הקונספציה שביבי ילך והכל יהיה פה טוב. אתם, זאת הקונספציה מספר אחת שלכם. כמו שהרסתם את המדינה, החרבתם את המדינה בעניין של התשעה חודשים, כן, לפני האסון שקרה לנו, שבין היתר אתם הובלתם לאסון הזה. אתם פגעתם בצבא, אתם פגעתם בביטחון, אתם פגעתם בכלכלה, אתם פגעתם במרקם החברתי, אתם פגעתם ביסודות של מדינת ישראל. זה מה שעשיתם. תתעוררו כבר. תתעוררו. 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 לבכם אינו במקום הנכון. אתם מתנהגים כמו חטא מרגלים, מוציאים את דיבת הארץ רעה. כמו ערב רב. תתעוררו. פרסומת אחת, בבקשה, תודה.
שופרסל מציעה הלוואה לכולם. עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים. כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
מה אתה אומר?
ככה. קודם כל, מי שרוקד על הדם ובאמת שמח על כל פיגוע זה אתם בתקופת ממשלת השינוי, שאני מאוד מתגעגע אליה עכשיו, כי הייתה בערך טובה פי 3 מיליון. מחבורת המופרעים שאתה סוגד לה. שתיים, אנחנו לא חוגגים שום דבר. אתה מוציא דיבה, משקר. אתה עושה את זה בצורה מתואבת. אנחנו ציונים, פטריוטים. אלה שנמצאים בגיל הנכון מאיתנו גם נלחמים כמו עריות. כמו עריות. ברגע זה וכל הזמן. אנחנו ישראלים כמו כולנו, ולהוציא דיבת הארץ רעה, זה כלומר לראות מה ממית עלינו המופרע. זאת אומרת, גם את השבעה באוקטובר, אפילו, אתה יודע, שני האסונות האזרחיים הכי גדולים תולדות המדינה נפלו אצלו, אבל זה לא באשמתו. הטבח הכי גדול מאז השואה נפל אצלו, אבל זה לא באשמתו. הוא עשה את עסקת שליט בגלל הגנרלים. כשהגנרלים ממליצים לעשות, לחתום עם לבנון על הפאקן ההסכם הזה, על המים המלוכים שהם קיבלו, אז לא, זה נורא. כשלא מתאים לכם הגנרלים, אתם עושים הפוך. כשהם באים להזהיר אתכם בכנסת, אתם לא באים לשמוע. לפני הצבעה על עילת הסבירות. אבל כשהם ממליצים על עסקת שליט, אז פתאום מאשימים אותם. זה הליוות הכי גדולה של יצור אנוש. זה לא לדעת לקחת אחריות. ואפרופו עסקת שליט, אני באמת לא חושב ש... אתה יודע, צריך לענות לכל מה שאמרת עכשיו, כי זה באמת כל כך נורא. אגב, כותבים לי שאמרת בטעות, אתם מוצאים במפלת ישראל נתניהו. כי אצלך נתניהו זה ישראל, הרי אם אין נתניהו, אין ישראל, לא רק אצלך, גם אצלו. אבל אתה הרווחת ביושר את הדקה שתשמע עכשיו, בוקר ישיבת הממשלה לאישור עסקת שליט, תשמע את זה מפיו.
פחות נפגעי הטרור אני מבין את סבלם ואת מצוקתם, כי אני אחד מהם. אבל מנהיגות אלה ביכולת לקבל החלטות קשות אבל נכונות. אני מאמין שהגענו להסכם הטוב ביותר שניתן להשיג בעת הזאת, עת של סערות שפוקדות את המזרח התיכון. אינני יודע אם העתיד הקרוב יאפשר לנו, או היה מאפשר לנו, להשיג הסכם טוב יותר או הסכם בכלל. וייתכן מאוד שחלון ההזדמנויות הזה שנוצר בנסיבות הזמן, ייתכן מאוד שחלון ההזדמנויות הזה היה נסגר.
אז בעצם לסיכום, זה לא הוא אומר את זה. יושב מאחוריו גנרל קטן שמכתיב לו את זה. זאת אומרת, הוא היה חייב לקבל את אוסלו. אגב, הוא לא היה חייב לקבל את אוסלו. נבחר, הוא היה ראש ממשלה, דמוקרט, בדמוקרטיה יכול להגיד, אני עוצר את אוסלו. הוא היה חייב לשחרר את גלעד שליט. למה בחרנו את הדחליל הזה? אם הכל קורה על ה-17 שנה שלו, הוא לא מצליח לשנות כלום. כל הדברים הרעים שקרו פה זה... על הנדלן הוא אמר לאולמרט, סליחה, לימית סגל ויונית לוי ב-2015, על מחירי הנדלן, שזה ממשלת אולמרט. זה מוקלט. 6 שנים קודם. יאללה, מיציתי.
אוקיי. דיווחי תנועה, פרסומות, ואחר כך נהיה עם השמחה, עם העצב, עם היגון, עם החגיגות, עם כל הדברים, והבוקר המורכב הזה, שבו מצד אחד מחולצים... שני חטופים, ומצד שני נופלים שני חיילים, וכל הערבוב הזה רק מחזק את המצב המורכב שבו אנחנו נמצאים, ונתעסק בזה אחרי הפרסומות. שלום ניצב בדימוס שלומי מיכאל, שהיה בעבר מפקד הימ"מ ומפקד מחוז שי.
שלום רב, בוקר טוב.
נו, מה אתה אומר?
אפשר להגיד הרבה על המבצע הזה. מילה אחת, תודה לאל שזה קרה, היה פה כוח מיוחד שעשה פה פעילות מאוד מאוד לא שגרתית, על מנת להביא את שני החטופים האלה ולתת לנו קצת חיוך על הפנים לכל מדינת ישראל.
התעדכנת קצת? דיברת עם אנשים? יש לך מושג מה קרה שם?
כן, אני מעודכן האמת שאני מהשביעי לאוקטובר עם היחידה, אנחנו פה עונות בכל מיני... הקפצנו את עצמנו ועבדנו יחד, והיחידה עובדת על הפעילות הזאת כבר מספר שבועות, מתכוננת אליה כמו שמתכוננת להרבה מבצעים אחרים, ובמקביל אני מזכיר שהיו לנו עוד מבצעים נוספים, המבצע בג'נין בבית החולים, המבצעים נוספים בטולקרים עם סיכולים לא מעטים של לא מעט מחבלים חמושים ומבצעים מאוד מאוד הירואיים. ממש משהו שהוא...
תגיד.
אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר תקופה כזאת, משהו לא שגרתי. צריך
כן,
לזכור
כן, שאנחנו... כן, כן, אנחנו מלחמה משוגעת, אבל אני, תספר לנו קצת על האיכויות של היחידה. היא, מה יש בה שאין בה? יש לנו הרבה יחידות עילית בצהל, אבל היחידה הזו היא באמת כאילו מבחינת הלוחמה, בספציפיות הזו של לוחמה בטרור, מה, בגלל שפשוט האנשים משרתים שם 10-20 שנה וזה, והם הרבה יותר מקצוענים?
אני לא חושב שבתקופה הזאת צריך לרדת לרמה של מה היחידה...
לא, אז בטוב, בקטע טוב.
לא, אני אגיד למה, גם בקטע טוב, כי יש לנו עם ישראל חזק וצבא חזק ביחידות מצוינות, יחידות מיוחדות מצוינות. הימ"מ שלעצמו, צריך לזכור שבשביעי לאוקטובר אנחנו חטפנו מכה. היחידה חטפה מכה, היחידה קפצה הראשונה, ובלמה ממש, ממש בלמה... את עשרות ומאות המחבלים. אני יודע, ממש יודע ומכיר טוב טוב את הקרב בלימה הזה, על מנת שלא יגיעו לערים נוספות לאשקלון ולכיוון המרכז. ממש בלמה פיזית את כל המחבלים האלה, ושילמה מחיר יקר, 9 לוחמים שנהרגו ועוד מעל 40 שנפצעו בדרגות פציעה לא קלות, חלקם עדיין בשיקום ארוך. ו אני חושב שהייחוד של היחידה זה ייחוד של יחידה של אנשים שהם מביאים גם את הערכים המאוד מאוד, כי אי אפשר, זה לא רק מקצועיות. להיות מקצועי בלבד זה לא משהו שמביא לך את הנחישות הזאת. להילחם וליצור מגע ולחלט ולעשות דברים שהם מעל הטבע, זה לא דברים שהמקצועית לבד, היא לא, זה לא נדבך שעומד בפני עצמו. יש, לזה צריך להוסיף את, את כל המסד הערכי שיש ללוחמים, למפקדים, שבאותה, ביחידה הזאת, בימה וביחידות דומות, שמה שמניע אותם זה הציונות, האהבה לארץ, האהבה לאדם, הרצון לתרום, הרצון לסייע, ואני יודע מקרוב מה קרה פה בפעילות הזאת, ומה, איך באמת היחידת פעולה ותרומה ועושה ונאמנה לדרך ולמטרות, ולא מזגזגים בדרך, יש מטרות, הולכים לכיוון שלהם, ולא לא מסתכלים, לא ימינה, לא שמאלה, ויש לך מצפן, ואתה הולך לפי המצפן הזה. זאת למעשה הרצאה שלמה על איך ואנחנו מחנכים ומאמנים.
תגיד, איך אתם מתמודדים? לא היה לכם דבר כזה כמו 9 הרוגים, ימם, אתה יודע, זה ספורדי, זה לא שלא נהרגים, אבל אחד כאן, אחד שם, פתאום בום, 9 הרוגים, והמשפט המדהים שלא הייתי ער לו, שאמרת זה 40 פצועים. איך מתמודדים ביחידה כזו עם אירוע כזה טראומטי?
קשה, לא פשוט, לא אגיד לך שזה קל, אבל אני כל פעם עומד נפעם, הייתי שם שבוע שעבר, היה לנו טקס סיום בקורס לוחמים, ואני מסתכל על מפקד היחידה, אני מדבר איתו, מפקד היחידה בעצמו איבד את בנו, שלא קשור לימה, אבל איבד את בנו גם בשביעי לאוקטובר.
די. איפה הוא איבד אותו, באיזה הקשר?
הוא איבד אותו בנובה, הוא היה, בנו של פקד היחידה היה,
לא ידעתי את זה.
היה לוחם בשבק, והוא איבד אותו בשביעי לאוקטובר. סיפור בפני עצמו.
הוא היה מחוגגי נובה או מאלה שבאו להציל?
הוא היה מחוגגי, אבל הוא הפך לאלה שמצילים.
יאללה.
הוא נשאר שם להציל, הוא לא פשוט נשאר שם עד ה... עד שמעשה נהרג. כך שאני אומר שהייתי שם שבוע שעבר, ואני שם המון, גם בקטע של לסייע, במקום שאפשר לסייע מבצעית, וגם לתמוך, ואני אומר לך שיש שם חוסן מנטלי שאני לא זוכר כזה, ומוטיבציה אדירה, ורצון להמשיך קדימה, ובעובדה הם עושים את זה, הם עושים את זה מצוין, מעולה, בכל פעילות שמתקבלת ונעשית, ועושים את זה בצורה הכי טובה שאפשר, אבל יש עצב על החברים שלא נמצאים, על הצוותים שהתרוקנו, על הפנים שכבר אינם, יש עצב, ואני חושב שהעצב הזה הוא משהו שהוא נחלת כולנו, הוא לא משהו שהוא רק נחלת הימם, אבל בימם שכמו שאמרת, היחידה היא לא יחידה גדולה, היא יחידה קטנה, שהיא לא מורגלת לכמות כזאת של עבדות, לכמות כזאת של מפגעים, אז המצב הוא אמור להשפיע יותר, אבל אני שמח מאוד ששם חוסן של לוחמים.
תגיד,
מפקדים ברמה מאוד גבוהה.
דיברת עם הלוחמים אחרי האירוע, שאתה יכול לספר לנו קצת מה קרה שם?
אני דיברתי עם מפקד היחידה.
אוקיי, מה הוא אומר? הוא היה שם אגב?
אני לא יכול להוסיף פרטים מעבר לזה.
אוקיי.
אני רק יכול להגיד שהיה שם הלוחמים והמפקדים שהיו שם הצילו בגופם את שני המחולצים, והייתה שם פעולה מבצעית ארוכה, טובה, ש...
הבנתי שהרגו שם איזה 100 מחבלים.
היה שם קרב עם לא מעט מחבלים. צריך לזכור שהשטח הזה הוא שטח מלוכלך, הוא שטח לא נקי. לא היינו שם, לא נכנסנו לשם. וכשאתה נכנס לשם...
אבל שמע, להרוג 100 איש זה אירוע תופת.
לא, אל תשכח, ינון, שחיל אוויר הופעל בשנייה שהכל...
תראה אבל איזה עסקה ביבי הביא, שני חטופים תמורת 100 מחבלים הרוגים.
אני אומר, האמת שלא נכנס למספרים, אני חושב שזה, אמרתי, זה אזור שהוא אזור נגוע, שלא, למעשה, לא דרכנו שם לפני. אז מטבע הדברים יש לך התקלויות שהן יותר, יותר מסוכנות. אתה תכנס, מכניס עצמך למצב של אי ודאות. זאת, זאת בפירוש ממלכת אי הוודאות. ושם הייתה שם התגנבות ארוכה, הייתה שם פעולה, פעולה טובה, מהירה, ומעטפת מצוינת של, של צהל, שדאג לבודד את, את היחידה, את הימם.
שמעתי שהתכוננו כן. לזה על מודלים ופיילוטים שבועות.
אכן כן. התכוננו למבצע הזה, ידעו, ידעו בפירוש למה... התכוננו, המבצע הזה לא נולד בן לילה.
יפה, יישר כוח, כל הכבוד לימם וליחידה המבצעית של השבק.
אני יכול להגיד, ממש ככה, אני יכול להגיד רק משפט אחד, אנחנו פשוט לא נצליח להביא לעסקה, אלא בדרך של הכנעה. ככל שמנהיגי חמאס יחושו לחוצים יותר, נרדפים יותר, ככל שנתקרב פיזית אליהם, ואנחנו נאיים עליהם מקרוב, מקרוב, ממש קרוב, שהם ירגישו את האיום שלנו ממש קרוב, כך תעלה ההיתכנות לביצוע של עסקה, ולעסקה הגיונית.
אוקיי. ניצב בדימוס שלומי מיכאל, היה בעבר מפקד הימה ומפקד מחוז שי, תודה שדיברת איתנו, יישר כוח.
תודה.
תודה לכם, יום טוב.
פרסומות. שלום נעמה בחר.
בוקר טוב.
בוקר מעולה, מניר יצחק, שלום.
נכון, בוקר טוב בניר יצחק היום, אנחנו מאוד מתרגשים.
ספרי לנו.
קמנו לפנות בוקר לבשורות המשמחות האלה, שלואיס ופרננדו השתחררו, שוחררו, וחיכינו והתרגשנו עד שקלרה חזרה, והיום הם התאחדו איתה ועם אחותה וביתה. אנחנו רגע, מאוד מתרגשים.
תדייקי אותנו רגע, מי זו קלרה? כאילו, שני המשוחררים היום, לאיזה משפחות הם חוזרים, יש כאלה שלא חזרו, כאילו אנחנו לא חברי קיבוץ.
אוקיי, אז ביום הארור נחטפה מניר יצחק משפחה של חברת הקיבוץ קלרה ממן. לואיס הוא בן הזוג שלה, פרננדו הוא אח שלה, וגבריאל היחותה.
הם גיסים, לואיס ופרננדו הם גיסים.
בדיוק. פרננדו ולואיס נשארו אחרי שהבנות שוחררו בעסקה, ובעצם המשפחה לא עצרה לרגע את המאבק לשחרור שלהם. היום פרננדו הוא חבר קיבוץ אורים, אבל הוא בן זוג של קלרה, בניר יצחק, והיום זה סיבה גדולה גם בקיבוץ, גם בקיבוץ אורים, גם בקיבוץ ניר יצחק. פרננדו הוא אחי הקרוב והאהוב של קלרה, בעצם חוזר לפגוש אותה ואת המשפחה, את האחיינים שלו, וזהו, אנחנו מאוד מאוד היינו חרדים לשלומם, נחטפו כולם מניר יצחק, פשוט לקחו אותם מהדירה של קלרה, מהבית של קלרה, שהיא חברת הקיבוץ, ודאגנו מאוד.
ושבו גיסים לגבולם, תגידי איך... איך קלרה עכשיו?
קלרה עכשיו היא בסדר גמור, היא תוששה, היא מאוד מאוד פעילה במטה של שחרור החטופים, היא חזרה מספרד לאחרונה, היא מאוד מאוד הייתה חרדה לגורל היקרים שלה, ואני מניחה שעכשיו היא מאוד מאוד שמחה.
מישהו כתב באיזה ציוץ, שמצד אחד נשיא ארגנטינה היה בכותל ובכה והתפלל ורקד, ומצד שני הבנות של פרננדו או לואיס, אני לא יודע בדיוק, היו בציון של הרבי, של הרבי מלובביץ', אז הוא לא יודע למי לתת את הקרדיט פה של השחרור.
שיתן לימם.
בוא נגיד שכוחות הביטחון שיקבלו את כל הקרדיט, יצא להם טוב וכמו שצריך, והלוואי שזה יימשך ככה, יש לנו עוד חטופים מהקיבוץ ומהאזור ובכלל מהמדינה, כן. שאנחנו מאוד מאוד רוצים לראות את אותה תוצאה בדיוק, וגם חבר'ה שלנו שלצערנו...
מה זה עושה הרבה... לכם בוקר כזה? מה זה עושה לך?
וואו, זה בוקר מאוד מאוד מרגש. באמת ככה נותן איזשהו בוסט מאוד גדול של תקווה. וגם חרדה, גם חרדה. יש לנו חבר קיבוץ שאנחנו אפילו לא יודעים מה קרה לו. יש לנו חברים מהאזור שעדיין חטופים, כאילו מצד אחד נראה שהכל אפשרי, ושבאמת הנה תכף משחררים, ומצד שני חרדה מאוד גדולה של מה היה יכול להיות אם והאם כך ימשיכו, או אנחנו לא יודעים, אנחנו פשוט רוצים שהם יחזרו אלינו. אז זה רגשות מאוד מעורבים, אבל השמחה באמת גוברת על הכל היום.
מה עוד יש בניר יצחק, מניר יצחק שלא חזר מעזה? יש עוד דבר, עוד חטופים?
מי עוד יש? כן. יש אצלנו חטוף בשם חבר קיבוץ, בשם ליאור אודייף, שאנחנו לא יודעים מה עלה בגורלו, אנחנו יודעים שהוא נחטף ולא קיבלנו...
מה הגדרה שלו מבחינת הצבא? נהדר או נחטף?
הוא נהדר חטוף, זה לא, אין הגדרה אחת, כמו אמרו גם וגם.
וואלה.
ואנחנו לא יודעים מה עלה בגורלו, ולא קיבלנו שום מות חיים, אנחנו מאוד מלווים את המשפחה, מאוד מאוד חרדים יחד איתם, ויש לנו שני בני קיבוץ בגילי, חבר'ה שהיו חברים מאוד מאוד טובים שלי, שאנחנו יודעים פה שהם נהרגו, אבל הם חטופים שם, ואנחנו ממש מרגישים חובה מוסרית להביא אותם לקבורה בבית שלהם.
ברור.
ושלא נדבר על החטופים מהאזור, החברים שאיתנו, היו איתנו...
מה קרה בקבוצות וואטסאפ שלכם הבוקר?
אז הקבוצת וואטסאפ שלנו, קוראים לה קבוצת המקשקשים, בניר יצחק. זה כשמה כן, הוא, כן, הנה, זה ממש זה.
אוקיי.
היא ממש קשקשה בטירוף. אם היה ספק בחמש בבוקר שאולי מישהו טעה ושלח איזה הודעה סתמית, אז בחמש וחמישה כבר זה היה ברור שקרה משהו, וכולנו כזה קמנו לבוקר מלא בציוצים וצפצופים. אני גם אחראית על הסושיאל של קיבוץ, אז בכלל זה היה הטלפון רטט לו חופשי.
את אחראית על הסושיאל של הקיבוץ? זה וואחד תיק.
זה וואחד תיק. שמע, ממשרת הוראה ביסודי לסושיאל.
איפה אתם פיזית?
אנחנו בקיבוץ אילות, אנחנו לא בקיבוץ, אנחנו במלון של יד הקיבוץ.
איפה זה אילות?
אילות זה ממש בכניסה לאילת.
אוקיי.
איפה שהפארק מים. סתם. אבל אנחנו שם, אנחנו בקיבוץ שם, אנחנו בחרנו להישאר באילת, כאילו באילות, במרחב, כדי שהקהילה תוכל להיות ביחד, אבל... עשינו ויתור, ובעצם החלטנו שאנחנו נשארים בתנאים של מלון, ולא בדירות עם מטבח, ואתה יודע, ברמת עצמאות קצת יותר גבוהה. מתייחסים אלינו מאוד יפה, ועדיין זה להיות במלון, זה לא פשוט, צריך להתרגל גם לזה. אז אנחנו שמה, קהילה שמה.
כי מלון זה חדר של 12 מטר, לא יודע אם יש לך ילדים וכאלה, אבל מתי שאתה מתחיל לשנוא את כולם?
כן, האמת ש...
את עם שלושה ילדים?
כן. ובעלי עובד, בעלי עובד בחקלאות בקיבוץ, אז הוא לא איתנו כל השבוע.
הוא ישן בניר יצחק?
כן, הוא ישן בניר יצחק. סמוך לרפיח, מה שנקרא.
טוב, שנדע עוד בקרים טובים כאלה של שחרור חטופים.
ומה שחשוב זה באמת שחרור החטופים על הכל, זה המסר שלנו.
אוקיי, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, גברת בחר, תודה. יש פרסומות וחדשות. אתה נשאר פה לעוד שעה.
סליחה.
בינתיים תצבע את הגדר.
אוקיי.
תודה.
בלבן.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו... ינון מגל ובן כספית.
1-2-1-2-1-2-1-2. טוב, איפה היינו?
שאלה מצוינת. אין לי מושג.
מדהים. מדהים.
פשוט אין לי מושג איפה היינו.
מדהים. תראה, רק אתמול שמתי את הסיכה של החטופים, תראה, כבר חזרו שניים.
באמת, עכשיו זה מזכיר לי שאמרו לי שבאמת הגיע הזמן ששמת. קצת איחרת טיפה.
לא, לא איחרתי, שמתי, כי כדי שלא יהיה איזה אבא אמינה שמישהו אומר, אולי הקמפיין, בגלל שעושים עלינו קמפיין, שכאילו אנחנו נגד משפחות החטופים, אז שיהיה ברור שלאף אחד לא יהיה פקפוק, למרות שכמובן שמדובר בקמפיין שקרי, עלוב, נבזי, שמנועל כקמפיין נגדנו, אבל ליתר ביטחון. אבל אמרתי תוך כדי שמה שיציל אותם, זה הפעילות הצבאית, לא הסיכה. הסיכות באולפנים לא מצילות. זה נחמד, זה בסדר, זה להביע הזדהות, זה בסדר לתת תחושה טובה. אתמול בערב, כן, אמש, אמרתי, מה שיציל אותם זה הפעולות הצבאית בחניונס וברפיח. אמר ולא ידע מה שאמר. ובאמת, ברוך השם, בלילה הייתה את הפעולה הזאת. לא, צריך לא להתבלבל, עם כל הכבוד לסיכות, כן? לסיכות ששמים. אגב, לא ראיתי אותך שם סיכה, אבל בסדר, גם אם שמת וגם אם לא, אין לזה, לא זה מעלה ולא זה מוריד לגבי הבאת החטופים, אם חשבת אולי בטעות שאם תשים ציכה זה מה שיחזיר אותם.
אני חושב שזה יפה שיש קמפיין שהעם ישראל מפגין הזדהות. הסיכה היא צהובה, יש לי עם זה קצת בעיה. למרות שאם הייתה לי סיכה הייתי שם אותה, וזה פעם הראשונה בחיי שהיה מונח עליי משהו צהוב, אבל תמיד יש פעם ראשונה. והסיכה זה באמת לא העניין, למרות שאני חושב שזה, החברה הישראלית היא מאוד מאוד מיוחדת בהקשר הזה, ואני מאוד גאה בזה, למרות שאתה יודע, כשהיה צריך להחליט בשליט, אני הייתי מחליט לא לעשות את העסקה, אבל קיבלתי את ההחלטה של נתניהו לעשות אותה, וכמו שאמרת, שמחתי כשהוא חזר.
לא, פרגנת לו בגדול, רק הקראתי את זה.
נכון? כי בסוף בסוף גם לקבל החלטות צריך.
כן, אז, נגד, אז אם אתה מפרגן, כל... תפרגן, אל תתפך אחרי זה לפי הפוזיציה.
לא, 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 לא. יש הבדל בין הדעה שלי, אני לא חושב, אני מעריץ את אולמרט, על זה שהוא, גם כשהוא כבר היה בלי האחריות, הוא יכול היה להחזיר אותו ולא לשאת באחריות.
הוא רוצה להחזיר אותו, אני שמעתי לך פה את אולמרט שאומר שהוא רוצה להחזיר, ומי שהחריב את העסקה זה ברק, שהלך לאוהל של החטופים, ואז חמאס הקשיח את העמדות שלו. אולמרט אמר, רציתי לעשות עסקה. הוא אמר, בקולו.
תשמע, אתה כנראה מקרה אבוד, אבל אין ברירה.
אבל המניפולציות שלכם הן אינסופיות. אינסופיות.
אתה מבין?
המניפולציות.
המניפולציות שלנו. כן. בסופו של דבר, זה שאמר שאסור בכלל לדבר עם הטרור, משחרר 1,027 רוצחים, ואנחנו עשינו מניפולציות.
אתם מלאים מניפולציות. אתם מלאים...
גרם אחד של בושה...
אתם מוציאים את דיבת הארץ רעה.
או מודעות עצמית.
מוציאים את דיבת הארץ רעה.
זה הכל רע וערס. לבכם
אינו במקום הנכון.
אני חושב שהריכוז הרעל והערס שזורם בו רקיך הוא 100%.
לבכם אינו במקום הנכון.
בסוף, הבן אדם הזה הוא עושה את הכל. הוא מחזיר את חברון, הוא משחרר את הרוצחים.
אבל הסברתי לך. הוא גדול
משחררי הרוצחים בהיסטוריה של עם ישראל מאז תקופת בית ראשון.
הייתם הורגים אותו.
בסוף אנחנו עושים מניפולציות. והוא מסכן, בחרנו אותו.
אתם רשעים ארורים.
אבל הוא לא יכול היה לעצור את אוסלו. הוא לא יכול היה לעצור את ההתנתקות הזו.
אתם נגד עם ישראל.
ואמרו לו תשחרר, אז הוא שחרר. ובג"ץ הכריח אותו לעשות להקפיא את ההתיישבות. הוא עושה הכל. ובסוף אני עושה מניפולציות.
אדנים של שקר.
עכשיו ברשותך,
אתם יושבים על אדנים של שקר.
מכיוון שזה בסוף לא,
הכל שקר, ואתה יודע שאתה
לא
משקר.
הפטריוטים פה.
אתה יודע שאתה משקר.
מכיוון שאתה יודע, כן, ברור, אני, ברור.
אתה יודע שאתה משקר.
ברור, אולמרט
החזיר את שלי. אתה יודע שזה מניפולציות.
טוב,
אתה יודע,
תרגע.
אתה יודע מה, תפסיק. אני אקריא לך עכשיו בגלל מה שעשית? אני אקריא לך שוב מה אתה כתבת אחרי עסקת שליט.
לא, תקשיב, לא, 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 אתה פשוט, אני התחלתי לדבר ואתה התחלת להטריל, אז תעצור. כי עכשיו אני צריך לענות לך על הנאום, נימוס סתנה ומלא השקרים שלך, וזה מה שאני אעשה. דבר ראשון, הוכחת שוב את הבורות הכלכלית שלך בשעה הקודמת, לא היה לי זמן להגיד את זה, אבל אין שום קשר בין יתרות מטבע החוץ לגרעון. מה שמודיס וכל סוכנות הדירוג מסתכלים
כתבו
עליו...
כתבו לך, לא התעוררת, מישהו כתב לך.
איזה תורר, כתוב לי פה בכתב יד, אבל לא הספקתי לענות, כי לא לכל השקרים שלך אני יכול לענות בבת אחת. ושוב אתה מפריע לי. כששר האוצר אומר שאנחנו נהיה בחמישה אחוז גרעון, ואז הוא מתברר שהוא בשישה נקודה משהו, ועוד היד נטויה, זה ייגמר ביותר, והוא אומר, מה ההבדל בין חמישה לשישה נקודה שישה? ההבדל מר סמוטריץ' זה 30%. זה הבדל עצום. עכשיו בוא נשמע, אפרופו הורדת הדירוג, את נוריד מחירים ביגון שעולה.
אנחנו נוריד את המחירים. אנחנו נוריד את המחירים ונעזור לכם. המשכנתה עולה. הדלק, שמעתם? נוריד את הדלק גם.
כן.
אתם רוצים שהם ירדו?
כן.
אז תקריאו בשבילנו. הלחם עולה. החלב עולה. הקמח עולה. ירקות ופירות עולה. אתם יודעים מה? אנחנו נחזור לשלטון, אנחנו נוריד את המחירים. תהיה לכם רק טוב. ביקרתי שם בקניון בפה. וראיתי שם תמיכה עצומה.
עצומה.
אנשים רוצים קודם כל שנוריד את המחירים.
הורדת את המחירים. ולסיום, אפרופו המניפולציות. אז כשמורידים את דירוג האשראי, זה לא אני, זה המלחמה. המלחמה עצמה זה כמובן בגלל שקמה ברסלר, ההרוגים זה בגלל צהל, החטופים זה בגלל שהמשפחות שלהם מעלות המחיר, פינוי הצפון זה בגלל הסכם הגז והנסיגה של אהוד ברק, פינוי הדרום בגלל ההתנתקות של שרון, הפיגועים ביוש בגלל אוסלו של רבין, הפיגועים בישראל בגלל המפגינים שמעסיקים את המשטרה, מהומות בירושלים בגלל ממשלת האחים המוסלמים של בנט, הצורך בדיקטטורה בגלל אהרון ברק, חוסר במשילות בגלל היועצת המשפטית, התחושה בציבור כאילו המצב מאוד ידרר מאז השבעת הממשלה, זה בגלל התקשורת, סיבה נרצחים על רקע פלילי בגלל הערבים, הם נולדו ככה, המצב הפריפריה בגלל מפאי והוועדה לבחירת שופטים, השריפה בכרמל זה אלי ישי, האסון במירון זה החרדים והמשטרה, מחירי הנדלן זה ממשלת אולמרט, ואנחנו, שכחתי, עסקת שליט זה גם אולמרט, הוא רצה, אבל משהו כאילו הזמן נגמר, והיה
לא,
בדיוק...
אהוד ברק הלך לאוהל,
אהוד ברק הלך לאוהל.
נכון.
תקשיב.
הוא אמר את זה בקולו.
אתה אפילו לא סגן מגוחך.
טוב. סיימת?
הגיחוך,
אוקיי.
צריך לשנות, חבר'ה, מי שיודע לערוך בוויקיפדיה, בערך גיחוך, שימו תמונה של ינון מגל עם הסיכה.
זה לא מעלה אותך כשאתה אומר שאני מגוחך, זה לא עושה אותך יותר טוב.
לא, זה סתם האמת, זה סתם העובדות.
ברור, תן לי פרסומת אחת. כן, וזה נכון, גם הכנסת פה את התקשורת, נכון.
הכל זה
אתם התקשורת. אתם רעל.
ברור.
כי בזמן שאנשים שבועות מתאמנים, הימה מתאמן שבועות כמו ששמענו על חילוץ, על חילוץ בני ערובה, כן? אתם אומרים באולפנים שביבי רוצה אותם מתים, שהוא לא, שאין ניצחון מוחלט, אני קורא בתורים שלכם. הפרשנות שלכם זה שהסיסמה שלהגיד ניצחון מוחלט, באמת כתבתם את זה, זה סיסמה נבובה. סיסמה חלולה, אתם באמת כותבים את זה. להגיד על הניצחון, שאנחנו רוצים ניצחון מוחלט, אתם כותבים הכל, אתם הכל, התאוב שלכם, יטריף לכם את כל השכל, אתם ירדתם מהפסים. עכשיו אני הבטחתי לך שאני אקרא לך מה אתה כתבת אחרי גלעד שליט. כל פעם שאתה תזכיר את גלעד שליט עכשיו, אני אקריא לך מה אתה כתבת אחרי גלעד שליט. אי אפשר לא להתרגש. אי אפשר לא לסמוך בשמחתה של המשפחה. אי אפשר לא להגיד שבאמת, אבל באמת אין עוד מדינה כזאת, ואי אפשר שלא להתנחם בידיעה המוצקה, הנכונה, האמיתית, שאלף רוצחים שלהם שווים חייל אחד שלנו. זו עובדה, הם ירקדו, יחגגו ויצריכו עד לב השמיים, ועדיין לא ישנו את העובדה הפשוטה הזו. אלף רוצחי נשים וילדים, נטולי צלם אנוש מתואבים תמורת חייל אחד שלנו. ואי אפשר גם לא לפרגן לבנימין, נתניהו. על זה שסוף סוף קיבל החלטה קשה, על זה שהיא נשמרה בסוד, על זה שהוא הוביל אותה באומץ, על זה שבסופו של דבר הלב היהודי ניצח את המוח, הבטן ניצחה את הראש, הרגש ניצח את האידיאולוגיה. הוא הלך אתמול נגד התורה שלו, נגד הנרטיב של הקריירה שלו, נגד מה שהפך אותו למישהו. גם בשביל זה צריך אומץ. אחרים יגידו שדווקא בשביל לא לעשות עסקה צריך אומץ, אבל הוויכוח הזה כבר לא יועיל. ערב חגיגי הוא הערב הזה, אפילו היסטורי. ערב חתימת העסקה שתחזיר הביתה חייל ישראלי חטוף אחרי 5 שנים. בואו לא נקלקל אותו יותר מדי. בואו נקווה שההיסטוריה עצמה לא תקלקל אותו יותר מדי. יאללה גלעד, שוב כבר הביתה, השמחה תהיה שלמה, על התוצאות נחשוב בפעם אחרת. כן, זה אתה כתבת. עכשיו, כל פעם שאתה תציין...
הוא מגאה בכל
אני,
מילה,
נכון,
שלא תיתן.
אתה, ודאי, אתה גאה בכל מילה.
ברור.
אבל אתה מלא רעל. אחרי שכתבת את זה, יש לך פרצוף לשבת בוקר בוקר ולדבר על עסקת שליט. ואני אקריא לך מה כתבת על נתניהו באוסלו. ואני אקריא לך מה שכתבת על נתניהו בהתנתקות. ואני אקריא לך פרגנת לו שהוא עשה את הרפורמות בכלכלה בשביל, ולא רצה לפגוע בהם, ובגלל זה הוא הצביע בעד. הכל אתם על הדנים של שקר. שקר. אתם על הדנים של שקר, אתם יושבים על הדנים של שקר. זאת התרבות שלכם שהבאתם. יושבים, מתאמנים אנשי הימם שבועות. סיירת מטכ"ל מתאמנת על מבצעים אחרים שבועות, מתאמנים. יחידות צהל עובדים, חיילים נופלים, ואתם מלאי רעל באולפנים. אי אפשר לנצח, אנחנו מפסידים. הכל רע, בנימין נתניהו, אתה השם, הידם על הידיים שלך. בואו נעשה קמפיין, נשקיע מיליונים בזמן מלחמה, נפגע בראש הממשלה. בואו נקרא לבחירות בזמן שאנחנו במלחמה. בואו נפלג על הקיצוניים, על המשיחיים, על האזויים. על תלמידי הישיבות, על החרדים, על כולם, נסכסך, נרים יד איש על אחיו, נקטלג, נכתב, נשסע הכל, כל היום עסוקים בכמה רע פה, כמה צריך לי לפגוע, כמה נתניהו רע, נתניהו, נתניהו, כל היום, מה הוא עשה? תורים שלמים, כל היום ביבי, עסקה, מסיסמה חלולה, ניצחון זו עסקה חלולה, אלא יש לכם פרצוף לדבר את הדברים האלה בכלל בזמן מלחמה, שחיילים נהרגים, שחיילים מחרפים את נפשם במבצעים כאלה גיבורים. איך אתם לא מתביישים? ההיסטוריה לא תשכח לכם את זה. לא נשכח לכם את זה, לא אנחנו ולא ההיסטוריה. לא נשכח.
נכון, נכון. ועכשיו, כשאתה תפתח את ההיסטוריה, כל הבליל המלל העלוב שהשמעת עכשיו, עם כל האשמות המופרכות והמומצאות, לא יעזרו לשנות את ההיסטוריה. ובהיסטוריה, יקירי, שנמצא בנקודת הזכך של כל הזמנים שלו, וגם אני חושב, פוחד, כמו שכבר אמרתי לך פעם, שזה ייגמר רע אצלך, ההיסטוריה תגיד ותודיע ותקבע ותציין, ואתה לא תהיה שם כדי לקלקל את זה עם עובדות מופרכות, שבאמת אנחנו מקטרים כמה רע פה, כי האיש הזה הביא את מדינת ישראל ואת עם ישראל לחרבונים ולאסונות ולקטסטרופות הגדולות בתולדותיו. הכל קרה במשמרת שלו, אף פעם הוא לא היה אשם בכלום. הכל, מההתחלה ועד הסוף, קרה במשמרת שלו. כמות הריקודים על הדם שאתם רקדתם בשנה האומללה שהייתה פה ממשלה טובה, כולל אותו כנס על הדם של פיגוע בני ברק, יומיים שלושה אחרי זה עם ריקודים יואב קיש וצרחות של החלול שלך, שבנט ולפיד ואחים מוסלמים, אוי כמה אני מתגעגע לאחים המוסלמים פתאום, לאיזה אחים שתגיד, העיקר לא לחבורה המופרעת הזו, שתוך כדי מלחמה לא משנה את הכספים הקואליציונים אפילו, שתוך כדי מלחמה מפרסמת את חוק הגיוס המחפיר שאתם לפני שבוע מודיעים ככה, סדיר הולך חזרה לשלוש שנים, כולל אלה שמשרתים עכשיו, שהתגייסו על הידיעה של שנתיים ושמונה. מילואים פי שלושה ימים בשנה, גיל הפטור ללוחמים עולה מ-40 ל-46, גיל הפטור לצנים מ-45 ל-50, מקצצים תמיכה במכינות קדם צבאיות, שזה פשע, מקצצים תמיכה בתנועות נוער שזה פשע כפול ומכופל, לא נוגעים סי של כל הזמנים בתקצוב לחרדים, לישיבות, לחינוך החרדי, ממשלה של פושעים, פשוט אתה יודע בעולם שבו במקום חוק מפעילים רק היגיון, הם כולם צריכים להיות בבית סוהר, פשוט לשבת עכשיו בנחושתיים, כל אחד בתאו, על, פשוט על ההתנקשות במדינת ישראל, ואתה עוד יושב ונדבר על האולפנים, הרי אין מבוע רעל יותר גדול בעולם כולו מאולפן ערוץ 14. מקום שבו כולם, אבל כולם משתלחים במי שאתה רוצה, מהרמטכ"ל, דרך האלופים,
שקר,
דרך מי שבסדר, שקר, זה שקר, אבל
שקר.
זה, אז תתבע אותי.
אין לך שום דוגמה שמישהו משתלח ברמטכ"ל.
אם דייקתי מקודם,
אף אחד לא ישתלח ברמטכ"ל, שקרן.
יקירי, אתה יכול לצווח שקרן ככוכיה, והשמעתי לך את זה כבר אלף פעמים, אבל מכיוון שאתה נרקיסיסט, שמקשיב רק להבלים של עצמו, וכלב ששב אל קיאו, לא הקשבת. אתם עשיתם סקר, וציינתם שהתמיכה ברמטכ"ל ירדה ב-25% תוך כדי מלחמה. זה הופך אתכם לאנשים עלובים, למסיתים עלובים, ואתה בראשם. ופליישמן החבר שלך אמר, תקשיבו, כמו שאנחנו פוגעים באוכלוסייה הפלסטינית, צריך לעלות מדרגה גם עם החטופים. והסביר את זה בעריכות, כן, אנחנו צריכים לשכוח מכל האירוע הזה, ואם הם יהרגו, אז הם יהרגו, זה המילים שלי.
רוב הציבור תומך במה שפליישמן אמר.
אתם צריכים לעבוד בכלל,
ולא בעמדות שלכם,
במעבדה
אנשי הרעל.
כי אפשר פשוט לשאוב מכם רעל מוכן, ואם קוברה בטעות תקיש אותך, היא תמות.
מצחיק.
אתה מפיץ הרעל והמסית הגדול ביותר,
כן.
מאז 48.
נו,
כן, מי שמדבר, מה לעשות?
כל הטורים שלך זה טינוף אחד גדול.
אתה בדרך, נכון.
כל הטורים שלך זה טינוף אחד גדול.
נכון, על האחראי הגדול לאסונות שלנו.
אוי, זה נפלא, אתה מזכיר לי משהו.
שאתה ממשיך לסגוד לו.
כן.
אתה בן אדם שקם בבוקר, מצחצח שיניים, שותה קפה, מסתכל במראה, ולא מזהה את התועבה שאתה מגן עליה.
ביבי פעם שמעת אותו מקלל?
אמרת פיפי עכשיו, וזה בדיוק מה שאתה צריך להגיד.
מצחיק.
זה פליטה פפודיאנית.
ביבי פעם אמר, ביבי פעם
קילל. איך אומרים? אתה אמרת. יפה, מעולה. זה בדיוק ההגדרה.
זה פשוט נהדר.
איך אתה, מה אתה אומר לעצמך בבוקר?
ממש.
אתה מגן על תועבה.
כן.
פשוט תועבה. אוקיי. עבודת אלילים. אתה הרי יודע שכל אחד אחר, כל אחד אחר, 9 מיליון ומשהו תושבי ישראל, כל אחד אחר, חוץ מבנימין נתניהו, לא היה נשאר דקה אחרי השבעה באוקטובר, דקה. הרי הוא הסביר הכי טוב מה זה המשמרת
טוב,
שלי.
טוב, תסיים בבקשה.
מי מקבל את ההחלטות? הוא אמר את זה בקולו. אבל זה הגנרלים, וזה בגץ, וזה ציפי ליבני, וזה השמאל, וזה ההתנתקות, וזה אני. בסוף בן כספית השם בהכל. פרגנת לו, כן? פרגנתי לו אגב גם כשהיה שר אוצר. הוא היה שר אוצר טוב. אבל היה מי שייתן לו קרדיט.
אוקיי, עכשיו בסדר. עכשיו רק אני רוצה להשפיע לך. מה זה התינוש? הרי נתניהו, לא שמענו אותו מקלל בחיים. אתה כל היום מקלל. אתה כל הטורים שלך, כל הדיבור שלך ברדיו, אתה כל הזמן מקלל, כל הזמן מנבל את הפה שלך. אותו דבר הרמי מתן הזה, שאתה מביא אותו, שעשית עליו טור שלם, הוא פסגת החלומות שלכם, גיבור ישראל. אדוני, גם קהלני גיבור ישראל, לא פחות מרמי מתן, אבל הוא לא מנבל את הפה ומקלל ופוגע בעם ישראל. הוא לא לקח לעצמו פריבילגיה לפגוע בעם ישראל. עכשיו תקשיב מה רמי מתן הזה, שאתה עשית ממנו גיבור, תקשיב מה הוא אמר רק לפני יומיים, בבקשה.
יש לנו... הכל יגיע, גם בוגד, הכל יגיע, הכל. יש לנו יצור נבזה שליבו עשוי מתכת ובעורקיו זורם רעל ולא דם. זה נתניהו. בוגד, הוא בוגד, נכון, הוא בוגד. בגללו נבטו זרעים רעילים בדמות סמוטריץ' ובן גביר, שתורתם המשיחית הגזנית תואמת את משטרו של חמנאי ולא את ישראל. לנאשם יש אינטרס ברור שהחטופים לא ישתחררו. הוא ימשוך את המום וישתמש בשריו להתבטא כנגד העסקה כדי להעביר מסר העולם, לעולם שיש לו התנגדות מבית. ישלח את אנשי בן גביר לכרם שלום כדי לחסום, כדי להגיד אני לא יכול יותר. למזלנו הרע, מי שמוביל אותנו היום מחבורת פושעים בוגדים שכל מטרתם שימור הכיסא והכוח. תזכרו את שלושת הכפים, כוח, כבוד וכסף. זה מצד אחד. מצד שני, חבורת משיחים גזעניים שכל מטרתם לקעקע את המדינה היהודית הדמוקרטית ולהפכה למדינת הלכה חשוכה ומפגרת. ומצד שלישי, חבורת נצלנים המשתמטים משירות בצבא ומעבודה וכל מטרתם לחלוב את המדינה.
טוב, יש לנו מרואיין על הקו.
חוץ מהמילה בוגדים,
כן.
כל מילה נכונה מדויקת עובדתית.
גם זה שנתניהו לא רוצה שהם ישתחררו, החטופים.
לא רוצה לשחרר אותם במסע ומתן. הוא רוצה, פעולות טוב, צבאיות, אגב, גם אני רוצה פעולות צבאיות.
בסדר. תשמע, אתם ערב רב.
כי עסקת חטופים, ואתה יודע את זה יותר טוב ממני, תפילו את הממשלה, וכמו שהוכח כבר 43,000 פעם, מה שחשוב לו באמת, זה רק הוא עצמו, השיפוץ של הבריכה, להשמיש את כנף ציון עכשיו בימים האלה, זה הכל עובדות, אינו, אתה לא יכול להתמודד עם עובדות. אפילו אתה,
okay.
אין לך שום יכולת לשנות את העובדות.
Okay.
מה אתה אומר על זה שמשפצים עכשיו את הבריכה שלהם
בין.
באמצע המלחמה? הייתה אפילו תמונה של חומרי שיפוץ בחוץ
בין.
באמצע המלחמה. תגיד לי על זה משהו.
אתם ערב רב.
תוציא איזשהו
הרס,
איזושהי זריקת ציינית על הקטע הזה.
שלום, שלום אליהו שלום. ליבמן.
שלום זה אחלה דבר.
שלום אליהו ליבמן.
בוקר טוב לכם. ינון ובן ולכל עם ישראל, עם ישראל חי, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, מזמור לתודה, ריאו להשם, ממש בוקר עם בשורות מאוד מאוד מרגשות ומשמחות על קידוש השם גדול בחילוץ החטופים, וגם הלב בוכה על שני הלוחמים הגיבורים ממגלן, מהסדיר והמילואים,
עדי
ואלון, השם יקום דמם.
איך עושים סדר בתוך הנשמה, בתוך הנפש עם האירועים האלה של מצד אחד מחיי המתים ומצד שני ברוך דיין האמת?
אנחנו באמונה ובתקווה לאורך כל התקופה הזאת, וראינו איזה הלילה גבורה של לוחמי השבק ולוחמי הימם ולוחמי הקומנדו הימי ולוחמי השריון הטנקיסטים שעשו עבודת קודש וירו כל הלילה כדי להבטיח ולהצליח את המצימה, וחיל האוויר, כל גורמי השטח וכל ראשי זרועות הביטחון, ראש השבק והרמטכ"ל והמפכ"ל וכל ראש הממשלה והשרים, ראש הממשלה נתניהו נתניהו והשר גלנט שר הביטחון והקבינט הביטחוני השר גנט והשר אייזנקוט ואפילו השר בן גביר שהוא היה זמן. חלק והיה צריך להיות שותף בדבר הזה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה מאוחדים, הוא יכל שרק השבק יעשה זה, הוא יכל שרק הימם יעשה זה, הוא יכל שרק צהל יעשה זה.
לא, אי אפשר רק, אליהו, אי אפשר רק, זה היופי. הוא רצה את
כולם יחד, זה כל העניין, שכולם נהיה ביחד, שנהיה מאוחדים, שנבין שאנחנו עם אחד, מאוחדים,
כן, אבל, אבל, אבל אם אנחנו רציניים, עדיין יש פה ערב רב, שבזמן מלחמה, פוגע בעם ישראל, פוגע במנהיג של עם ישראל, פוגע באחדות של עם ישראל,
פוגע במנהיג של עם ישראל,
פוגע,
איך אתה לא מסמיק שאתה אומר משפט כל כך
דבילי? פוגע באחדות של עם ישראל, מסכסך בין חלקים בעם ישראל, אנחנו בבעיה, אליהו.
לבנט אפילו ראש ממשלה לא רציתם לקרוא. איך, בכל הגוף,
אליהו, אנחנו בבעיה, מה אתה אומר?
מגיד הגרם של בושה, תגיד לי. המנהיג של עם ישראל. המשיח, תגיד.
כרגע אני במסך, אני רואה רק טוב, אני רואה את אחדות עם ישראל, אני רואה את החסד, את הגבורה, את הדברים המופלאים, את הכאב, את הניצחון, את הקידוש השם, וזה מה שבא לי להתמקד בזה, לראות את הטוב, לרומם את הרוח של עם ישראל, לראות את התקווה, לראות בעזרת השם את הניצחון, את השבת כל החטופים, ולראות את האחדות והאהבה שתהיה בינינו, וככל שנרבה אור ונוסיף טוב, ונוסיף עין טובה אחד לשני, אז גם כל הדברים האחרים יתמסמסו, ובעזרת השם הטוב ינצח.
בעזרת השם.
כל הכבוד, אליהו. תגיד, איך נודע לכם שאתם לא המשפחות שקיבלו את הבשורה הטובה, אלא משפחות של, של, שלא קיבלו היום בשורה טובה. איך זה נודע לכם? יש איזו יהודה רשמית או מה התקשורת?
כן, לא. יש לנו מתחילת האירועים, קציני צהל מלווים אותנו, ובארבע וחצי לפנות בוקר, הקצין המלווה השאיר לנו הודעה רשמית ומסודרת, שנדע לא מהתקשורת, שנדע באופן רשמי, וגם הייתי ער בלילה מכל הדיווחים של הערבים, בערוצים ערבים, גם ככה קשה לישון בלילות.
היה שמועות גדולות על אירוע קשה בחאן יונס, באמת היה...
על אירוע ברפיח, שהמון המון התקפות, והתפללנו שבאירוע הזה עם ישראל חי, ועם ישראל ינצח, ויהיו בשורות טובות, ובאמת בארבע וחצי לפנות בוקר התבשרנו באופן רשמי בבשורות הטובות והמרגשות והמיוחדות לעם ישראל ולחטופים.
מה זה עושה לך באופן אישי? מה זה עושה לך באופן אישי?
רגע, ינון, עוד לא אמרנו... זה נראה לנו obvious, אבל עוד לא אמרנו שאליהו ליבמן הוא גם חבר פורום תקווה של משפחות החטופים, אבל אבא של אליקים ליבמן החטוף. אתם יודעים משהו חדש?
אין לנו חדש, אבל יש לנו המון המון תקווה, ובאופן אישי מה שאינון גם שאלת קודם, זה נותן לנו באמת תקווה שבעזרת השם גם כל החטופים וגם הבן שלנו אליקים בכללם, השבת הייתי בשבת עם עוד משפחות חטופים, אנשים דתיים וחילונים מהשמאל והימין, שבת של אחדות יחד, ארגנו איזה ארגון בשם קשר יהודי, ו... הייתה כזאת התרוממות רוח, וראינו את האהבה והאחווה בין עם ישראל, ואמרנו חייב לצאת מזה משהו טוב, ופתאום אנחנו רואים את הבשורה הזאת היום בבוקר בשחרור החטופים, זה צריך להרבות את אהבת ישראל, ואת העין הטובה אחד לשני, ובעזרת השם ככל שנהיה מאוחדים וביחד, אנחנו נראה גם ישועות ובשורות טובות, הקדוש ברוך הוא רוצה את האחדות שלנו בעם ישראל.
בעזרת השם. אליהו ליבמן, אבא של אליקים החטוף וראש...
ושתקבלו גם אתם בשורה טובה בקרוב.
בעזרת השם, שתראו את אליקים בקרוב, יחד עם כל שאר החטופים בריאים
ושלמים. בעזרת השם, אמן ואמן. תודה רבה, עם ישראל חי.
תודה, פרסומות. שלום סרן מתניה, מ"פ בגדוד 12 של גולני. הלו? וואה, אתה קטוע כזה.
וואלה.
איפה אתה?
אני בחרמון, האמת.
בחרמון?
יו, וואלה יופי.
מה אתה עושה בחרמון?
אנחנו בהכנות, הכנות. אנחנו יצאנו לפני שפיים מעזה, ומתכוננים, תכף פונים פה לאזור.
וואה, ויש שלג?
כן, האמת מדהים פה.
מגניב. ויצא לכם קצת לגלוש באתר, או שאתם רק עובדים?
לא, איפה אתם? תגידו.
גולני לא, זה לא בשבילה מהגלישות.
לזרוק קצת כדורי שלג, יצא משהו בקטנה?
תכף, אנחנו עכשיו בסיום מפקדים,
תכף בהמשך השבוע החיילים יגיעו, הם בתחילנו בשלג.
טוב, מה קורה? תגיד, מה, איפה אנחנו עומדים? מה עשיתם? איפה, מה המצב החיילי? מה המצב שלך? תן לנו איזה תמונת מצב.
א', מצוין, סך הכל כוח בשמיים, גם של החיילים וגם של, בטח של המפקדים. זהו, בוקר עם קצת חדשות טובות. בטח כבר תחנתם את המוח על האירוע הזה של, של השחרור של החטופים.
אתה יכול לתחול, להמשיך לתחון, הכל טוב, יש לך את כל הפריבילגיה.
זהו, באמת כיף גדול, לוחמים גיבורים מי שעשה את זה. מסכן את החיים שלו בשביל להציל חטופים. כיף גדול להתחיל ככה את הבוקר. וזהו, אנחנו בהכנות לצפון, אנחנו סיימנו את הפרק של עזה, פרק מאוד משמעותי, היינו סך הכל איזה 100 יום שם בלחימה, ומתכוננים חזק לקראת הצפון.
אז מה, אתם עושים, יהיה לכם תרגילים, כאילו בגולן, תתאמנו וכאלה, או שאתם ערכו ציוד וגזרות ודברים מסוג זה?
כן, גם וגם, תראה, אנחנו בשבועיים האחרונים שכאילו יצאנו מעזה, עשינו, התעסקנו בעיקר בהכנות של הציוד, ונתנו קצת חופש, היינו בשבוע חופש כל הלוחמים, עכשיו עוד איזה שבוע וחצי של תרגילים, ואז אנחנו תופסים את האחריות, מחליפים את המילואים, תופסים את האחריות על כל האזור הצפוני.
בגדול, אם צריך, אתם נכנסים פנימה ושוברים לנסראללה העצמות?
ברור, מה השאלה?
לא, סתם, אני אוהב לשמוע את זה.
תשמע, אני לא אוהב את ההתרברבויות האלה,
נכון, אתה צודק.
ושוברים לנסראללה העצמות. תודה, יש אחרי... מאוד מאוד משמעותיים, אני חושב שסך הכל גם הבאנו תוצאות טובות בתמרון בעזה, אבל זה מורכב, אתה יודע, זה לא נכנס עם פנימה, אם יש משהו שאני הבנתי אחרי 100 ימים לחימה בעזה, זה לא נכנס עם פנימה ושוברים את העצמות.
תגיד, איפה אתם הייתם בעזה, באיזה חזיתות, באיפה לחמתם, ומה עבר עליכם בשבעה באוקטובר, אני כבר לא זוכר, ראיתי את הסרט בחמישי על גדוד 13 בשבעה באוקטובר, שזה היה סרט מטלטל. מה קרה עם גדוד 12? הייתם שם בכלל?
כן. אז אנחנו היינו באיוש, כאילו הקו המקורי שתפסנו זה באיוש בשבעה באוקטובר. ירדנו, אתה יודע, בסוף זה אחים שלנו, זה גדוד 51 וגדוד 13, אז במהלך היום פשוט עלינו על הרחבים שלנו וירדנו בשבעה באוקטובר. ומי שם, ספציפית הגדוד שלי, אז גם נלחם באזור הצפוני ברימל, בית חולים שיפה. אחרי ההפסקת של החטופים, עברנו להיות תחת אוגדה 98, ועד לפני שבועיים, חאן יונס, חזק מאוד, וזהו.
יש לכם הרוגים?
כן.
כמה?
אתה נוסק הכל בגדוד 5 הרוגים.
בתמרון?
כן.
מה קרה בשבעה באוקטובר?
בשבעה באוקטובר אין לנו הרוגים, כי רוב הגדוד היה באיוש, רק כוח של משהו כמו 30 לוחמים בפיקוד שלי, ירדנו לעוטף.
מאיוש?
ירדנו מאיוש, כן.
איפה הייתם באיוש?
היינו בבנימין.
והגעתם באיזה שעה?
הגענו באזור 3-4, משהו כזה.
מאוחר.
לגמרי. מה, זה לא פשוט. אני אגיד לך את האמת. בוא נגיד עד עכשיו משהו שאותי בתור מפקד מטלטל הסיפור הזה.
מה?
אתה יודע, לוקח... א', אתה יודע, אתה נמצא בתוך הגזרה שלך, ומה שמעניין, כאילו בסוף מה שאתה מנסה כמו הגזרה שלך. ונורא, לי לפחות, לקח זמן עד שהבנו רגע תמונת מצב מה קורה בדרום. וכן, לגמרי, כן הספקנו להילחם, הספקנו לעשות דברים משמעותיים, אבל בסוף זה מאוד מאוד לא קל. זה שבאמת לקח שעות עמוקות עד שהגענו לדרום, משהו שעד עכשיו לא עוזב אותי.
וזה, ומה שעבר על אלה שהיו, הגולנצ'יקים שהיו שם, שאתה פשוט נשטפו על ידי כמות עצומה של מחבלים, הקרב במוצב פגה, שזה הסרט שהיה ביום חמישי, זה פשוט, היה לי קשה לראות את זה, ואני מניח שאתם אחר כך, כל הלחימה בעזה, אתם תחת הרושם הזה שאתם גם באים גם קצת, אני אומר את זה בקטע טוב, לנקום.
א', כן, לא יודע אם זה פוליטיקלי קורקט, אבל אני חושב שזה לא בושה להגיד את זה, ומי שעשה לנו דבר כזה, אז מגיע לו שינקמו בו.
ברור.
חד משמעית.
וגם, לא יודע, אני אגיד לך, אומרם זה פה גם תקשורת, אני אומר, הסרט בסוף זה גם, אני אומר כרגע, מהיכרות גם קרובה מאוד, חברים מאוד מאוד טובים, כל הממפאים שהיו שם באותו יום, בוא נגיד שכל כתבה או כל הסרט בפגה זה באמת מעט שבמעט. יש, אז, אתה יודע, רובם עוד לא נחשפו, אבל יש עשרות סיפור, כאילו, כל מי שהיה שם באותו בוקר, בשבי באוקטובר, פגש מעטים מול רבים. תשמע, זה יום קשה, זה יום גם
ש... אשכרה מעטים מול רבים, זה דבר שאנחנו לא רגילים אליו בעזה.
לא רגילים, לא התכוננו לזה בשום צורה ובשום זה, ואני אומר גם, כאילו בסוף, אתה יודע, זה מין שילוב כזה מצד אחד כישלון מאוד גדול. אני אומר לך, בתור מפקד בצבא, אני מרגיש את זה כל יום מאז. עם הרבה סיפורי גבורה של האנשים בקצה, כן? אבל כמערכת כישלון, צריך להגיד, צריך להסתכל על זה בעיניים ולהגיד את האמת גם.
אוקיי, מאיפה אתה בארץ?
אני ממרכז שפירא.
אוקיי. מה, יש לך משפחה, אישה, ילדים וכל זה?
לא, מאוד לנסוי.
טוב, עזרת השם.
כמה אתה?
בן 25.
איזה ילד חמוד אתה.
סרן מתניה, מפה בגדוד 12, תודה רבה שדיברת איתנו, מתניה, וישר כוח רבה. על מה שאתם עושים למען עם ישראל.
תודה רבה לכם, תיוברים.
כל טוב. שלום רב סרן דפנה פרץ שקורי.
שלום.
אשתו של אלמנתו. של רב סרן דוד שקורי, זכרו לברכה. שלום, תודה שאת איתנו.
תודה לכם.
ספרי לנו בבקשה על דוד.
דוד היה, בכל השירות שלו, הוא עשה בחיל ההנדסה הקרבית, בתפקיד האחרון הוא היה סמג"ד בגדוד 601, זה גדוד שהוא גדל בו. הקצין מצטיין. אהב את הצבא, הוא רצה להמשיך באמת עם הלב הכי זהב, כל הפקודים שלו, כל החברים שלו, כולם מספרים בדיוק על אותו דבר.
אתם שניכם בקבע?
נכון.
איך זה מסתדר? יש לכם ילדים, לא?
כן, יש לנו בת שנה וחודשיים, יאלי, נכון.
זה עבודה קשה להיות, הוא בכלל לא בבית.
כן, זה מורכב. מאז שהמלחמה התחילה, זה תפס את שנינו, הנה סתם בהפתעה, כמו את כל המדינה.
אז הילדה הייתה אצל סבא וסבתא?
כן, היא הייתה אצל ההורים שלי, בעצם עד היום.
הוא נפל, אם אני זוכר נכון, מירי צלף?
נכון, הוא נפל מירי צלף.
בשעתי?
אני לא יודעת בדיוק איפה זה היה, אני יודעת שזה היה בצפון הרצועה.
כן, אני חושב שזה היה במבצע על שעתי, ש...
זה היה במבצע עם המנהרות והמחשבים של אונרה, מה שעכשיו פרסמו בימים האחרונים. הוא היה אחרי שם למנהרה הזאת, וצלף ירד.
כן, נפלו לנו שני קצינים מעולים במבצע הזה. אחד זה דוד שקורי, והשני זה יצהר משלדג.
כן, טוענים שזה אותו צלף, אבל...
כן?
אנחנו עוד לא בדיוק יודעים.
ודיברו איתך על מה קרה שם ועל האירוע?
סיפרו לי, זה בערך מה שאתה יודע, פשוט הוא עבד שם על המנהרה, ופשוט צלף.
לחשוף את המנהרה?
כן.
את המנהרה הזאת של אונרה?
בדיוק.
מדהים.
בכלל, המלחמה הזו בעצם... מגלה לנו כמה גיבורים הם לוחמי וקציני ההנדסה. זה עבודה הכי מסוכנת שיש היום בצבא או באירוע כלשהו.
האמת שכן, מתחילת המלחמה כולם הבינו מה זה חיל ההנדסה הקרבית. הם באמת באמת הראשונים לפני כולם. בלי קשר שהוא היה בחטיבה 401 שהיא באמת החטיבה שהובילה את כל המלחמה הזאת. אין מקום שמפרסמים משהו בהקשר של החטיבה, והוא היה גדוד ההנדסה בחטיבה, אז בכלל הוא הוביל שם...
וכל הדיניינים וכל הכלים וכל הדבר הזה, זה לפני המחנה, זה ממש מחרפים נפשם.
נכון.
איך את? אתם עדיין בשבעה?
כן, אנחנו עדיין בשבעה.
עד מתי?
מחר אנחנו עולים לבית העלמין.
מחר קמים. איך את?
כן. אפשר להגיד שטוב. אבל צריך להמשיך.
כן. רב סרן דפנה פרץ שקורי, אלמנתו של רב סרן דוד שקורי, השם ייקום דמו. תודה רבה שדיברת איתנו, המקום ינחם אותך עם שער אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפי לדאבה עוד.
תודה לכם.
פרסומות. טוב, בוקר מטורף, באמת מדהים, כבר יוצאות תמונות של לואיס ופרננדז, מרימים לחיים ועם המשפחות, וזה פשוט מרגש בטירוף. צריך לזכור את רב סמל עדי אלדור מחיפה, לוחם ביחידת מגלן, חטיבת הקומנדו, שנפל הלילה בקרב בדרום רצועת עזה, בן 21 בנופלו, ורב סמל במילואים אלון קליינמן מתל אביב, לוחם מילואים ביחידת מגלן, חטיבת הקומנדו, נפל בקרב בדרום רצועת עזה, בן 21 בנופלו. כן, זה מורכב, מורכב, זה קשה, אבל צריך לראות את הטוב, צריך לראות את הטוב, להתחזק.
להתחזק, אבל לא בכל התחומים.
מה זאת אומרת?
מבחינה דתית, זה תמיד הולך ל...
כן.
אתה מתחזק, אני נחלש, בוא נגיד ככה.
אתה מחליש.
מחליש ונחלש.
כן. נכון, צריך להתחזק, צריך להתחזק ו... ו-, ו- לחזק את הנפש, לחזק את הנשמה, ולהאמין בטוב, ואנחנו קצת מקלקלים את האחדות, אבל צריך לזכור ש...
מישהו צריך לקלקל אותה.
מישהו, בסוף המטרה, המשימה הזאת עלינו, היא לא פשוטה, היא לא פשוטה. זה לא פשוט כל האירוע הזה. אז זהו, עם ישראל, תשמחו לפחות ביום הזה ששוחררו החטופים, ובעזרת השם שישתחררו כל החטופים, כל מי שבחיים יחזור בשלמות לביתו, למשפחתו, בריא ושלם, ושננצח עד הניצחון המוחלט. עד הניצחון המוחלט.
אני חושב שניצחנו, אין בכלל ספק, לא כוחות, מחצנו ומוחצים את חמאס, צהל הוכיח שהוא יודע להילחם, בניגוד לכל ההספדים המוקדמים והמיותרים.
זהו, צריך להכניס שיר.
זה מחמם לי את הלב, ואני מניח שגם לך תכניס.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל היום. התקשרו, כוכבית 8811, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
Thank you.
שומעים כל כך טוב, זה כזה שיר מרגש, אבל משהו בסאונד לא עובד פה.
מי מבצע?
זה המשפחות של החטופים, אתה יכול לשים באנדר. זה המשפחות של החטופים שרות.
אז בוא נגיד שנסדר את זה ונשמיע אותו מחר עוד פעם.
כן, לא מבין מה קורה פה.
אתה לא משפר את המצב. ממש לא.
זה לא יותר טוב?
לא, הרבה פחות טוב.
טוב, יאללה, תמשיך.
סטריאו.
טוב, חבר'ה, בוא נעשה ככה. נגיד קרדיטים. שר פלסנר, יואב כהן, ליאור שד משפיצר, ערכו והפיקו, טל אשל ותמר שלומוביץ' שאחראים על השידור, האורחים בדיגיטל, דוד זבולוני, אליעזר בן יהודה, שמתם לב לשם, אליעזר בן יהודה כאן איתנו.
בוקר טוב אליה.
כן, שני רומנו. כן, שני רומנו גם איתנו. וזה המצב, מחר אנחנו נהיה פה שוב, ובעזרת השם יהיו עוד חטופים שיחולצו, וזהו, זה המצב, יאללה, זה מה יש, זה הסאונד. חבר'ה, זה הסאונד, אוקיי? זה מה יש, מצטער.
ב-103 FM. אחרי החדשות, אראל סגל ודוד ורטהיים.